אתם מאזינים לפודקאסט פוריות של הרי.
שירות לציבור מוגש בחסות חברת מרק סרונו בע"מ.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פוריות של הרי. אני דוקטור משה רויבורט, והיום נתמקד באחד הסיבוכים המוכרים אך המאתגרים של טיפולי פוריות, גירוי יתר שחלתי, או באנגלית OHSS, Ovarian Hyperstimulation Syndrome. למרות ההתקדמות המשמעותית בפרוטוקולים ובתרופות, מדובר עדיין בסיבוך שדורש ערנות, הבנה מעמיקה בניהול נכון. אני מאוד שמח לארח היום את פרופסור ראול אורבייטו, מנהל המכון לפוריות והפריה חוץ גופית במרכז רפואי שיבא. שלום פרופסור אורבייטו, תודה שהצטרפת אלינו.
שלום ותודה על ההזמנה.
אוקיי, אז בוא נתחיל מההתחלה. OHSS הוא סיבוך ייחודי לטיפולי גירוי שחלתי, שבו יש תגובת יתר של השחלות להורמונים, בעיקר בעקבות מתן גונדוטרופינים. מה בעצם קורה בגירוי יתר שחלתי מבחינה פיזיולוגית?
באופן עקרוני, גירוי יתר שחלתי בעצם מורכב מכמה תרופות. אנחנו בדרך כלל משתמשים ב-FSH כדי לגרות השחלה, וגירוי יתר של השחלה או הגברה של הפוליקולוגנזה, היא זו שגורמת גם לגיוס קיקים, גם לגדילה של השחלות, וגם להפרשה של הורמונים. כל זה לא עושה את התסמונת של גירוי יתר שחלתי, הוא חלק מהתסמונת, אבל לא חלק הבעייתי של התסמונת. חלק
הבעי... בעצם הגירוי שחלתי עצמו, זה לא גירוי יתר. עצמו,
נכון, לא, זה יכול להיות גם ביתר, כי אתה מגייר הרבה סקיקים, ועם איתו גבוה, זה גם יכול להיות, כל זה קשור ל-FSH. הבעיה בגירוי יתר שחלתי, זה בסוף הזריקה של ה-HCG, שגורמת ל-Final Follicular Maturation, והזריקה הזאת היא זאת שאחראית, למעשה לתסמונת של גירוי יתר שחלתית. ה-HCG אחראי להפרשה של כל מיני פקטורים, אנחנו קוראים לזה פקטור X, אנחנו לא יודעים בדיוק מהו, זה יכול להיות ציטוקינים, זה יכול להיות VGF, זה יכול להיות כולם ביחד. בכלל יש systemic inflammatory response בתגובה ל-HCG, ובעקבות הפקטור הזה יש למעשה עלייה בפרמיאביליות, בריחה של נוזלים מהאינטרווסקולר לאקסטרווסקולר, למדור השלישי, אתה רואה נוזלים בחלל הבטן, בחלל בית החזה, בפריקארד, בצקת כללית, אפילו הנסרקה, הדבר הזה גורם בעצם לירידה בנפח הדם, כמובן שכרוך בירידה במתן שתן עד אי-ספיקת כליות, ולא פחות חשוב, הירידה בנפח הדם גורמת לצמיגות יתר של הדם, עלייה במטוקריד והסיכון לתופעות טרומבואמבוליות שהן גם ורידיות וגם אורכיות, ולמעשה ה-HCG או עלייה במטוקריד היא זו שהיא אחראית לתחלואה ואולי גם תמותה, היא נדירה, אבל היא קשורה בתסמונת לגירוי יתר שחלתי ב-OHSS.
בעצם בדקה אחת אתה תיארת את כל הסיבוכים האפשריים, מהקל ועד החמור ביותר, ואנחנו באמת צריכים להיזהר מהם, אבל נרד בעדינות ונפרוט אחד לאחד גם את הסיבות, גם את הגורמים וגם את דרכי הטיפול. בואו נתחיל מההתחלה, איך אתה מגדיר OHSS ומה ההבדל בין דרגות החומרה השונות?
קודם כל יש, לפני שמגדירים OHSS ודרגות חומרה, יש שני הסתמנויות של OHSS. יש את ה-early OHSS ואת ה-late OHSS. ה-early OHSS זה תסמונת שמתחילה, שתסמונת גירוי יתר שחלתי, כמובן עלייה פרמיאביליות וכל מה שקשור לזה, שמתחילה בין 3-7 ימים אחרי מתן ה-HCG, והיא קשורה בעצם ל-HCG האקזוגני, המתן שלנו מבחוץ. יש את ה-late OHSS, שזה למעשה אותה תסמונת שמתפתחת בין 12-17 יום אחרי מתן ה-HCG.
זה כבר כשהוא בר נקלט.
לא קשורה, בדיוק, שהיא לא קשורה ל-HCG האקזוגני, היא קשורה למעשה ל-HCG שמופרש מהטרופובלסט, למעשה מההיריון, ולמעשה זאת הצורה היותר חמורה של OHSS, כי כיוון שכשאישה בהיריון, ועוד על אחת כמה וכמה שזה הריון תאומים, אז התסמונת היא הרבה יותר חמורה, והמשך שלה הרבה יותר ארוך מאשר התסמונת של early, שהיא בעצם self-limiting, אם היא לא בהיריון ונמשכת מספר ימים וחולפת. זה לגבי ההסתמנות של התסמונת. עכשיו, מבחינת החומרה, חומרת התסמונת למעשה, מה שמצחיק זה שכל מה שקשור לא יש שזה זרוב העבודות באו מהארץ. אנחנו בעצם מדינה שכנראה כאן התחילה כל הטיפול בגונדוטרופינים.
אנחנו גם ידענו לתת מינונים גבוהים של הורמונים מסיבות כאלה ואחרות.
ונתנו מינונים גבוהים של הורמונים, עדיין נותנים מינונים גבוהים של הורמונים, הרבה מעבר למה שניתן בעולם, ולמעשה גם אנחנו אלה שדי חקרנו את השנקר, רבאו, כל ההיסטוריה של נבות, גולן, כל ההיסטוריה של OHSS רובה כרוכה באנשים מהארץ. אז למעשה את דרגות החומרה הבסיסיות, מי שטבע אותם זה מסי גולן. שעוד היה באסף הרופא.
פרופסור אברהם גולן.
אברהם גולן, ולמעשה הוא טבע שלוש דרגות חומרה. החומרה הקלה זה למעשה תפיחות ואי נוחות של הבטן עם תופעות גסטרו-אינטסטינליות, עם שחלות עד 5 סנטימטר. זה החומרה הקלה. השכיחות של החומרה הקלה היא כ-25% פלוס מינוס, או אפילו יותר, כי למעשה זה מטרת הטיפול. החומרה הבינונית זה למעשה כל התופעות של החומרה הקלה עם נוזל מיימת, בעיקר אולטרסונוגרפי, ושחלות עד 12 סנטימטר. השכיחות של התופעה של, בחומרה הבינונית היא סדר גודל של 10%. הדרגה החמורה שהיא הבעייתית, והיא המסכנת חיים, השכיחות שלה בעצם היא 2%, והיא למעשה זה נשים שיש להם מיימת ניכרת קלינית, עד אפילו טנס מיימת, עלייה בהמטוקריט מעל 45%, שזה למעשה כבר מכניס את האישה לקטגוריה של סיכון לתופעות טרומבואמבוליות, עלייה בקריאטינין, ירידה במתן שתן, ולמעשה גם הפרעה בתפקודי כבד וכליה. זה ההסתמנות של הקשה. עכשיו, הקשה החמורה, בזמנו נבות, שהוא גם, היום הוא נמצא בניו ג'רסי לדעתי, אבל הוא רופא שבוגר הדסה, הוא יחד עם לאופר למעשה חילקו את התסמונת בדרגה, בחומרה הקשה, לחומרה קשה ולחומרה קריטית. למעשה הקריטית היא זו שבאמת מסכנת חיים, וכשדיברו על קריטית, הם דיברו על נשים עם מטוקריט מעל 55, לויקוציטים מעל 25,000, מיעוט ניכר במתן שתן.
כלומר, ריכוז של אדם.
אישה שהיא ממש 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 קריטית, שצריכה בעצם טיפול נמרץ, כי זה לא רק ירידה במתן שתן, זה כבר מתחיל להיות ספיקת כליות, אפילו ARDS, ARDS זה חלק מהתסמונת. מצבים כאלה, אם אתה לא מצליח להשתלט
עליהם... תסמונת נשימתית חריפה.
כן, מצבים כאלה, אם אתה לא מצליח להשתלט עליהם בצורה טיפולית, אז זה למעשה, זה מצריך אפילו הפסקת הריון. בזמנו היו עושים הפסקות הריון, ופשוט לעצור את התסמונת. אתה עושה הפסקת הריון, אתה מוריד את המסה של ה-HCG, מוריד ה-HCG, אין מה שמגרה את השחלות להפריש את אותו פקטור, ואז למעשה התסמונת לאט לאט דועכת. נדיר שזה קורה, אבל לפחות בתקופות שאנחנו היינו, כן. היום אתה לא רואה HSS. כשאני התחלתי התמחות, היה לנו מחלקת נשים חדר של OHSS, תמיד היו מושפעות שם 3-4 נשים, וכל יום
היינו... אני זוכר גם את הזמנים
האלה. אנחנו חיינו באותם זמנים. אז היינו שואבים כל יום 3-4 ליטר נוזל מיימת, או נוזל מבית חזה, מכל אישה, שזה היה פשוט מטורף, הימים האלה. אבל זה גם הימים שלא נשכח, זה הימים של לפני עידן האנטגוניסט. שאז היה רק אגוניסט.
אז בואו לא נקדים את המאוחר, ראול. אני יודע שזה מושך אותך להיכנס פנימה, אבל בואו נלך צעד צעד. קודם כל, מהמספרים שנקפת בהם, אפשר לומר בעצם באופן כללי, שמעל כמעט חצי מהמטופלות נכנסות באיזשהו שלב כזה או אחר, לרמה מסוימת של גירוי יתר שחלתי.
חצי לא, אבל שליש.
שליש. רבע לשליש. כי רבע זה הקלה, ו10% זה הבינונית, ועוד 2-3%. כן. אתה צודק, שליש.
שליש, כן. כן. אבל שחלק מהם זה, הרי מטרת הטיפול, מה זה, אנחנו עושים קונטרול אובר הייפר סטימולשן, אנחנו עושים גירוי שחלתי מבוקר.
בדיוק.
אגב, היום זה כבר לא נקרא ככה, היום נקרא זה אובר סטימולשן, כבר אין מבוקר. אז למעשה המבוקר, המבוקר הוא, זה למעשה המטרה לגרות כמה שיותר את השחלה, מבלי לגרום לגירוי יותר שחלתי.
נכון.
ופה צריך את הפיינטיונים.
מי המטופלות שנמצאות בסיכון הגבוה ביותר לפתח או HSS?
באופן עקרוני, יש את הגורמי סיכון של לפני טיפול וגורמי סיכון תוך כדי טיפול. זאת אומרת, תמיד אמרנו שנשים צעירות ונשים רזות, הם אנשים בסיכון לפתח גירוי יתר. אגב, זה לא אומר שאישה בת 40 לא תפתח גירוי יתר, הסיכון שלה הוא יותר נמוך, אבל אם היא מפתחת גירוי יתר, אז הסיכון בגירוי יתר של אישה מעל גיל 40 הוא הרבה יותר משמעותי מאשר גירוי יתר באישה בגיל 25. מבחינת ה-consequences, כל הסיבוכים של טרומבואמבוליות, ספיקת כליות וכאלה.
זה בגלל הגיל שכבר
הגיע לו גם את האפקט של... כלי הדם הם לא ממש גמישים כמו שהם היו, כמו שהם היו בגיל 20. אז קודם כל, אז זה דבר אחד. דרך אגב, ה-SRM בפרקטיס קומיטי שלו, על OHSS ב-2024, הוא לא לוקח, לא מכניס את הגיל ואת המשקל כחלק מגורמי הסיכון הטרום טיפולים. מה שכן הוא לוקח כריס פקטורס בבייסליין, זה אישה עם PCOS. תסמונת השחלות הפוליציסטיות, זה נשים שהן בסיכון לפתח גירוי יתר שחלתי. אישה שפיתחה בעבר גירוי יתר שחלתי, יש לה סיכוי עתידי לפתח גירוי יתר שחלתי, זאת אומרת, צריך להיות ממש בזהירות. מדברים על נשים שהן עם רזרבה שחלתית מרובה, תמיד אמורים לשחלות פוליציסטיות. שחלות פוליציסטיות, קודם כל הגדרות משתנות עם השנים. פעם זה 12 סקיקים, הפך להיות 20 סקיקים.
כן, AFC מעל 20, זה מה שבדרך כלל נהוג להגיד.
AFC מעל 20.
ספירה של סקיקים אנטרליים מעל 20.
נכון, זה כאילו שחלה, מה שנקרא, פוליציסטיק אובריאן מורפולוג'י. אבל פוליציסטיק אוברן מורפולוגי, יש אותו גם לרבע מאוכלוסייה שאין לה את התסמונת של, של PCOS, אז, אבל מבחינתנו כמטפלי פריון, לנו זה מאוד חשוב, כי זה בדיוק אותם נשים שהם בסיכוי לפתח גירוי יתר, אם או ללא התסמונת הגדולה של PCOS. אז מה שה-ASRM טבע, של מעשה נשים עם AFC מעל 24, אנשים אתה צריך להיזהר כשאתה תופר להם פרוטוקול, ולא להפגיז אותם, וגם דיבור כבר על AMH, שזה בעצם בקורלציה ל-AFC, של AMH מעל 3.4 פיקוגרם, שזה שווה ערך ל-P7, 22 פיקומול, אז זה נשים שהן בסיכון יתר לפתח OHSS, וזה נשים שאתה צריך, כמובן, שברגע שאתה מדבר על מניעה, שזה השלב הבא, אני מניח, אז אתה צריך לדאוג.
מינונים נכון.
קודם כל פרוטוקול אנטגוניסט, כי אם זה נשים ש...
היום זה כבר הפרוטוקול היותר שכיח, תכף נדבר על זה.
כן ולא, אבל פרוטוקול אנטגוניסט, וכי יש לך את האופציה לעשות דג'נרייט אנטגוניסט טריגר, ולמנוע גירוי יתר, וכמובן מינונים יותר נמוכים. זה הריסק פקטור לפני טיפול, אבל יש גם ריסק פקטור שאתה מקבל תוך כדי טיפול. זאת אומרת, אתה גירית האישה בטיפול לכיוון IVF, ופתאום אתה מגלה שיש לה מעל 17, היא מפתחת מעל 17 זקיקים, מעל 10 מילימטר. אז זה לפי ה-SRM, זה כבר אישה בסיכון לפתח גירוי יתר, וצריך לנקוט באמצעים כדי למנוע. אישה שהאיטו שלה ביום הטריגר הוא מעל 3,500 פיקוגרם, או תכפיל ב-3.67 כדי לקבל פיקומול, אז זאת אישה שהיא בסיכון יתר לפתח גירוי יתר, ואישה ששאפת מעל 15 ביציות.
שירות לציבור. מוגש בחסות חברת מרק סרונו בע"מ.
אתה באמת, בעצם כבר הגעת לנושא הבא שרציתי לשאול אותך, וזה הכלים המרכזיים למניעה של OHSS בפרקטיקה היומיומית שלנו.
זה לא, כמה שנגעתי עכשיו, זה כל המנורות שצריכות להידלק לך,
המנורות נדלקות מהיום הראשון, זה ברור.
כשאתה מתכנן טיפול, וגם תוך כדי טיפול. אבל עכשיו, מה קורה בעצם, איך אני מונע, אם זאת השאלה הבאה, אז קודם כל, להגדיר את אוכלותיה בסיכון, שזה על סמך צעירה, PCOM, רזרבה גבוהה, אנשים כאלה מלכתחילה פרוטוקול אנטגוניסט, שיהיה לך מינון לא גבוה, לא גבוה זה אומר 150 ומטה, תלוי ב-AFC שלה.
150 של...
יחידות ליום, של FSH, כן. ומטה, וכמובן, להיות תמיד עם יד על הדופק, שבמידה וגם, למרות זה, היא תפתח, זה, אז כל סטפ דאון מהלך טיפול, ולתת לאגוניסט טריגר, במידה והיא מגיעה לערכים המסוכנים. זה מבחינת האישה. עכשיו, באופן עקרוני, ברגע שאתה עושה פרוטוקול אנטגוניסט, ויש לך את האופציה של אגוניסט טריגר, אתה מנעת OHSS.
כלומר, טריגר בלי ה-ICG, בלי האוביטרל.
הסיכוי ל-OHSS באגוניסט טריגר, בספרות אולי יש 5 מקרים כאלה, ואני לא בטוח שבמקרים האלה אישה לא הזריקה ה-ICG, אגב, כי אתה יודע, זה נשים כאלה שלא ברור שהם ידעו לקרוא מה ההבדל בין דקאפפטיל לאוביטרל, ואו שנשים כל מיני מוטציות של כל מיני רצפטורים שיכולים
לגרום לרגישות יתר.
זה סופר נדיר. בתכלס, נתת דקאפפטיל, תנשום עמוק, תשתה, תנוחי, מנעת את התסמונת. תסמונת זה אומר, מנעת את כל מה שקשור לווסקולר,
הייפרפניאביליטי,
זה לא מנעת את הקטע שהשחלות גדולות, לא מנעת את האפשרות לתור של משחלות ששאבת 50 זקיקים. אוקיי? לא מנעת דימום תוך בטני. זאת אומרת, הדברים האלה אתה לא מונע, אבל כן מנעת את כל מה שקשור להייפרפניאביליטי, ספיקת כליות, הרידה מתן שתן, וכל הקטע של טרומבואימבוליזם. זה מנעת בלדי מתן הדקאפפטיל. זה בעצם לפני טיפול. והיה ועשית בכל זה טיפול, ונתת פרוטוקול ארוך, לא אנטגוניסט, שזה מה שהיינו עושים פעם. וזה עדיין הנעשה, כי עם כל הכבוד, שמשווים אגוניסט לאנטגוניסט לדעתי, וגם פרסמתי את זה, שיעור לידות החי, גם במטה אנליזות די מרכבות למטה, מטה אנליזות של הקוקרנים, שיעור לידות החי במתן של פרוטוקול ארוך לעומת אנטגוניסט, הוא גבוה יותר ב-3-4%. רק מה? אגוניסט, טיפול הרבה יותר מסוכן. כי אין לך את האופציה לתת אגוניסט טריגר במצב של אגוניסט, כי הוא לא יעשה את הפיינל פוליקולומטורי, אתה חייב ACG.
בעצם נכנסת לנושא שבאמת מפריד אותנו כמטפלים, וזה החשש מירידה בשיעורי הריון במחזורים טריים.
נכון.
מהחשד להיכנס למצב של גירוי יתר, אז אנחנו נאלצים ללכת אולי לפרוטוקול הפחות טוב.
קצת פחות טוב, זה קצת פחות, בסופו של דבר 3-4%, כשאתה מציע לאישה צעירה, עם פרוטוקול של אנטגוניסט 30-40%, אז אם עשית זה 3-4% פחות, אני לא מניח שזה כל כך נורא. ובסוף, זה עדיין בסדר. במיוחד במדינת ישראל, שכל הטיפולים ממומנים. כשאתה מדבר על מקומות אחרים בעולם, אז באמת צריך לקחת את זה בחשבון.
יש גם אבל השפעה על איכות העוברים, זאת אומרת, יש פה אפקטים.
ועל הרירית, ועל כל מיני.
בדיוק, בדיוק.
אז זה כזה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על פרוטוקול של אגוניסט, פרוטוקול של אגוניסט, המניעה היא אחרת. המניעה היא למעשה תוך כדי טיפול, אם אתה רואה שיש עלייה בהורמונים, אז אתה צריך לעשות סטפ דאון. אם עלייה היא כבר חריגה, אז יש מה שנקרא קוסטינג. אז קוסטינג זה אומר שאתה מפסיק את הגונדוטרופינים, ואתה ממשיך את האגוניסט, יש כאלה שאפילו הופכים, במקום להמשיך את הדקאפפטיל או את האגוניסט, אתה נותן אנטגוניסט, וזה מפיל את ההורמונים הרבה יותר מהר, מאשר להמשיך לתת אגוניסט, בלי גונדוטרופינים. אתה מחכה שהאיטו ירד לערך שהוא ערך בטוח, ואז אתה בעצם נותן את ה-HCG, כי אין לך דרך אחרת. אתה חייב לתת HCG, או, לא לתת, או לבטל את המזור.
אבל בדרך אתה מאבד הרבה מאוד ביציות.
אתה מאבד הרבה, כי אתה עושה קוסטינג. זה חלק מהקוסטינג. עכשיו, אם הקוסטינג הוא מעל 3 ימים, אתה גם הוריד את הטיפול. כי הטיפול, לא, הטיפול פשוט הוא פחות טוב. אז יהיה לך, זה עדיין יהיה לך הריונות, אבל בצורה משמעותית, הרבה פחות מאשר אילו לא עשית קוסטינג מעל 3 ימים. אז זה דבר שאתה יכול לעשות. יש את הטענה שאתה יכול להוריד את מינון ה-HCG לקראת הסוף כדי להפחיד, כנראה שהיא פחות רלוונטית, כי השיעור הגירוי יתר הוא אותו דבר, ואפופו עכשיו, לאחרונה, זה כבר 10 שנים, שאומדיאן הציע את לתת באגוניסט טריגר, באנטגוניסט פרוטוקול, לתת אגוניסט טריגר, עם 1500 HCG בשאיבה, ואז אתה למעשה מונע גירוי יתר, אתה לא מונע שום דבר, כיסא נראה ששיעור הגירוי יתר ב-1500, רק 1500, למעשה הוא כמעט 20%, שזה למעשה, אגב, הסיכוי ל-OHSS, באוכלוסייה שהיא היי-ריסק, אתה לוקח אוכלוסייה שהיא היי-ריסק, על סמך הקריטריונים הטרום-הריוניים, טרום-טיפוליים, סליחה, אתה אומר, אלה 100 אנשים שהן רזות, צעירות, עם AFC וזה, הסיכוי שלהם לפתח גירוי יתר הוא 20% בערך. וזה מה שסייה נראה עם ה-1500, זאת אומרת, מתן ה-HCG לא שינה כלום. אתה ברגע נותן ה-HCG גמרת. אם אתה לא נותן ה-HCG, מנעת. זה דבר לא סבא, זה אפשר, זאת אומרת, באנשים בסיכון אפשר פשוט לבטל, שזה מתסכל, כי גם...
באיזה שלב באמת אתה אומר, עוצרים ולא ממשיכים?
כשאני מגיע לערכים מטורפים בפרוטוקול ארוך, ואני לא מצא, ואין לי אופציה לתת את האגוניסט טריגר, אלא רק ה-HCG, אז אני מעדיף לא לסכן אותה.
יש גם...
מעל 20,000 פיקומול, עם, לא יודע, עם 25-30 סכים אינטרמידיאט, אני פשוט, ואני לא, אני פשוט אבטל אותה.
האם במקרים של פרוטוקול אנטגוניסט אתה גם יכול לבטל?
פרוטוקול אנטגוניסט נותן דקה טריגר, אין לך, אין סיבה לבטל.
דקה אונלי, אתה נותן דקה אונלי.
נותן דקה אונלי. עכשיו, יש בעיה גם עם הדקה אונלי,
בדיוק, על זה רציתי שתדבר.
התחום האהוב עליי, דרך כלל פרסמתי לאחרונה את כל הנושא הזה, את הגישה לנשים שהם, הגישה לטריגר בנשים שהולכות להחזרת טריה או למוקפאים, ואנשים שהם normal poor responder לעומת high responder. באופן עקרוני, כל הנשים, לדעתי, ללא יוצא מן הכלל, למעט ה-high responderיות בסיכון לפתח גירוי יתר, כל הנשים צריכות לקבל דואל טריגר, גם וגם.
דואל טריגר, אתה מתכוון דקה יחד עם ה-HCG.
שני דקה באורביטרייט, 36 שעות לפני השאיבה, כל הנשים בלי יוצא מן הכלל. עכשיו, נשים שהן בסיכון לפתח גירוי יתר, על סמך הקריטריונים שציינו קודם, אלה נשים צריכות לקבל דקה פפטין. זה לא גירוי יתר, כי קודם אתה פריבום נונות שלה, קודם כל לא להרוג את האישה.
אז אתה אבל... מתחיל לך 3 דקה.
לא, 2 מספיק, אלא אם כן היא גדולה, אבל אם האישה במשקל עודף, okay. אבל בדרך כלל זה 2, אבל גם בנשים האלה יש קאץ'.
אז אתה נותן בדרך כלל 3 דקה בטח.
בלבד,
2 מספיק?
3-5% מהנשים האלה עושות מה שנקרא סאב אופטימל ריספונס לדקה טריגר. מה זה אומר סאב אופטימל ריספונס? זאת אומרת שאתה שאבת 20-30 ביציות, הזקיקים, והמעבדה אומרת לך, יש לך 5 ביציות, ואתה נכנס לאטרף, תזמיני, תביא עוד, תביא מישהי בחירה, תסתכלו ביחד, תעשו עוד פעם, תשתפו, תעשו, לא, זה מה שיש, כי פשוט, הדקה פפטיל לא עשה מספיק את הפלר של ה-LH, ולא שחרר את הביציות. עכשיו, איך אנחנו מזהים את האוכלוסייה הזאת? אפופו, יש גם ריסק פקטור לאוכלוסייה, בסיכון לסאב אופטימל ריספון לדקה פפטיל. זה בדרך כלל אנשים שקיבלו גלולות ממושך הרבה זמן לפני, זאת אומרת, תקופה ארוכה לפני.
כשלב מכין או
לא באופן בכלל, רגיל? בכלל, בכלל, יש 10 שנים עגלות, פתאום היא באה לטיפול. Okay. אז זאת אנשים שבסיכון לפתח סאב אופטימל ריספונס, נשים עם PCOS, נשים שה-LH שלהם, בתחילת הטיפול, בפרופיל ההורמונלי הוא פחות מ-0.5, ונשים שביום...
ה-LH,
כן, ביום הזה, ונשים זה נראה כמו הייפו, ונשים שביום הטריגר, ה-LH שלהם פחות מ-0.5, הם אומרים 0.1, אנחנו בשיבה קצת יותר זירים, 0.5 אנחנו כבר מתחילים להיכנס לאי שקט. ואגב, אם אתה נותן דקה טריגר ואתה בודק LH יום למחרת, תת הדקה טריגר ב-10 בלילה, אתה בודק LH יום אחר כך ב-10 בבוקר, אם ה-LH פחות מ-15, האישה הזאת היא לא שחררה.
תהיה היפו... אז
מה שצריך לעשות, מה שצריך לעשות לאישה הזאת, היא לתת לה חצי אוביטרייל, בלית ברירה, כי בסיכון בערב, ולשאוב אותה, לדחות את השאיבה ביום, ולהתחיל דוסינקס כמובן, כי ברגע שנותן אוביטרייל...
למנוע גירוי יותר.
אתה נותן דוסינקס...
להפחית את הסיכון.
ל-0.5 מיליגרם ל-8 ימים, להפחית את הסיכון, וכמובן לא מחזיר לה. כי ברגע שנתת דוסינק, אני אישית לא מחזיר להם, כי ברגע שאני אומר שהיא בסיכון לגירוי יתר, נותן דוסינק, כי בסיכון לגירוי יתר, אז אין לי מה להכניס לה להיריון, כי אז אני נכנס לפאדה של הלייט, או HSS, שכמו שאמרנו, שהוא הרבה יותר ממושך והרבה יותר חמור.
אז בעצם פה אתה נכנס לדרך נוספת, למנוע גירוי יתר שחלתי, וזה פשוט להקפיא את העוברים.
נתת לה אישה טיפול, נתת לה טריגר כפול, נתת לה HCG לטריגר, פתאום בינגו, מעל 15 ביציות, מופתע. הרי לא תמיד אנחנו עושים את האולטרסאונד, מי שעושה את זה, את הטכנאי, תספסה וזה, אתה באת לשאיבה, שאבת 15 ביציות ומעלה, אבל קיבלה HCG, מה אתה עושה? אז אתה מתחיל את הדוסינקס ביום השאיבה, אתה יכול להתחיל דוסינקס או ביום הטריגר או ביום השאיבה, אם אתה רואה ביום הטריגר, אתה נאלץ לתת לה קצת אוביטרייל, בגלל שהיא סאב אופטימל ריספונס, אז תתחיל את הדוסינקס באותו יום. אם לא צפית את זה ונתת לה ל-HCG, ביום של השאיבה, גילית, אז תתחיל ביום של השאיבה, דוסינקס 0.5 מיליגרם ל-8 ימים, וכמובן פריזול.
אוקיי.
אז זה בערך דרכי המניעה ל-OHSS, גם לפני טיפול וגם תוך כדי טיפול.
שירות לציבור. מוגש בחסות חברת מרק סרונו בע"מ.
האם יש איזשהם השלכות ארוכות טווח ל-OHSS, או שמדובר באירוע אקוטי בלבד?
אז ככה, האירוע אירוע אקוטי, בגלל שהוא אירוע אקוטי, תלוי מה הסיבוכים של האירוע אקוטי. כי אם אישה עשה תופעות טרומבואמבוליות, אז כמובן שיכולות לה השלכות ארוכות טווח מכל הקטע של פוסט-טרומבוטיק סינדרום, מה שנקרא, כל מיני בצקות ולימפדמות וכאלה, בעקבות הקטע של הטרומבוזה. אם האישה עשתה טורשן, ועלית על זה מאוחר מדי, יכולה לבית השחלה. אז השלכות ארוכות טווח, כן. חצי מהרזרבה שלה הלכה לאיבוד, בדי שזה, אם השעצה היא ספיקת כליות, בסיבירויד של SSIRDS. אז אם האקיוט פייז הייתה עם סיבוכים משמעותיים, לסיבוכים המשמעותיים יכול להיות להשלכות לטווח ארוך. מעבר לזה, אם זה OHSS ועובר בלי שום סיבוכים אפשריים, אז אין לזה שום משמעות.
זאת אומרת, חודש אחרי זה, אחרי חודש הפסקה,
היא לגמרי...
אתה יכול להתחיל טיפול בלי שום בעיה. אתה רק לומד, אתה מסיק מסקנות.
ברור.
מינונים נמוכים יותר,
פרוטוקול אחר אולי. ברור, אתה נותן אנטגוניס בוודאות, כי אתה לא תחזור על
הטעות.
אתה תוריד את המינונים, ותעשה כל מה שצריך כדי למנוע OHSS. אז זה בטווח הרחוק. עכשיו, שאלה אחרת שמעניינת, מה לגבי הסיבוכים בהיריון הנוכחי?
אוקיי, בואו אולי באמת נדבר על זה.
אז באופן עקרוני, אם זה מייל מודרט, אפילו סיביר שעובר בקלות, אין שום בעיה. אנחנו בדקנו בזמנו,
בשליש הראשון עדיין אתה מתייחס כמו לכל הריון רגיל?
אם זה חלף, אז זה כמו הריון IVF רגיל.
אבל הקטע של השחלות המוגדלות וזה, אתה לא פוחד מתסביב שיהיה יותר מוכר.
ברור, כל פעם שיש שחלות מוגדלות, כל פעם שיש ציסה בשחלות של קורפולס אוטום עצמו, אתה אומר להם, תורידי פעילות, לא לעשות סלטות, לא לעשות זה, למנוע טורשן. אבל אני אומר על בכלל, עשה אישה גירוי יתר, אז בדרך כלל גירוי יתר, אם הוא חולף, אז אין שום בעיה. עכשיו, מה קורה עם גירוי יתר חמורים שיצריכו למשל ניקוז מיימת? אנחנו בזמנו בשיבה לפני עשור או יותר, עברנו על כל התיקים של נשים שהזדקקו לשאיבה של נוזל מיימת, או פלורלי תוך כדי הגירוי יתר, ובדקנו מה האוטקאם של ההיריון. תכלס, אין שום בעיות עם האוטקאם של ההיריון, היה לנו איזה מקרה אחד או שניים שהיה יותר לידה מוקדמת של שבוע 34-2, אבל לא מעבר לזה, זאת אומרת, בגדול, אבל לידה מוקדמת יש לנו גם ב-IVF בלי קשר. ב-IVF יש יותר לידות מוקדמות בהשוואה ל-Natural Cycle. אז מה שלמעשה גילינו, שתכלס, מעבר לקטע של לידות מוקדמות, שזה חלק מהסיבוכים של טיפולי IVF בכלל, אין יותר סיבוכים, גם בנשים בצורה החמורה, שהיא צריכה אפילו דיקור מי שפיר, דיקור מי שפיר, דיקור פריטוניאלי.
לקראת סוף השיחה שלנו, אם אתה צריך להעביר איזשהו מסר אחד, לרופאים ולרופאות שמבצעים טיפולי פוריות, מה הוא יהיה?
פרימום נונות שלי.
טוב, זה אנחנו מיום ראשון בבית ספר לרפואה למדנו, קודם כל לא להזיק, אבל מעבר לזה.
אז כמובן שהמטרה שלך זה שהיא תהיה בהיריון, אבל לא לשכוח שהיא צריכה להיות בהיריון וללדת ילד בריא, אבל גם האישה צריכה להישאר בריאה. ולהישאר בריאה זה אומר שאל תסכן אותה. זה לא לקחת סיכונים על חשבון האישה. זאת אומרת, אם האישה בסיכון לפתח גירוי יתר, גם אם, אז נעשה את כל הפעולות למנוע את זה. אגב, היום אין גירוי יתר. אני לפחות מ-2005, היה לי קריירה גם, זה 8 שנים שביליתי בדרום בברזילאי, אז מאז עד היום, לפחות ממה שאני עוסק ובפלוט שרטים שלנו, אין סיביר OHSS, אין. בטח לא כאלה שיצרו דיקור. יש OHSS עם כאלה או אחרים, אבל הם בדרך כלל חולפים עם 3 ליטר שתייה ביום, והכל נעלם.
גם לא בנשים שעושות את השימור פוריות, כי היום זה יותר טרנדי, הקטע של שימור פוריות, ואז מנסים לקבל כמה שיותר ביציות כדי שיהיה
לה... נכון, אבל שימור פוריות, הפרוטוקול הוא פרוטוקול אנטגוניסט בכולם, ומקבלות אפילו 300 יחידות, ובסוף מקבלות דקה טריגר, זאת אומרת, כי הם לא הולכות להחזרה. ואפרופו זה, אנשים בסיכון לפתח סבא אופטימל, מקבלות איזה רבע אוביטרל. רבע, 1,500 יחידות, ולמעשה אחר כך אתה הולך לפריזול בכל מקרה, ואתה נותן להם גם דוסטינקס. אז יעשו קצת גירוי יתר, אפילו קצת חמור, 3-4 ימים, וזה בגלל שאין...
אבל אין החזרת עוברים, אז אין
החמרה. וזה גם 1,000 יחידות, זה נעלם הרבה יותר מהר. המינון המלא נעלם אחרי שבוע, המינון הקטן נעלם יחסית מהר. אז זה בעצם, זה פשוט חיי המטופלת, לא פחות חשובים מאשר המטרה של הריון וילד.
פרופסור רובייטו, תודה רבה על השיחה החשובה, תמיד היה כיף לדבר איתך, והפעם במיוחד.
תודה לך.
תודה לכל המאזינים והמאזינות, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי הפרקים הבאים בפודקאסט שלנו.